שיחת על הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
10, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 56. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקה, הידוע בכינויו, שי גולדן is in the house.
אתה יודע מה זה 56 בגימטריה?
תן לי את זה.
נון וב, שזה בעברית, נו, נו, מה איתכם? מה עם הפרק? מה עם הפרק? נו, נו.
כולם שואלים אותנו, נו, נו, נו,
נו. אז הנה, אז הנה, הנה הפרק. רציתם, קיבלתם, אנשים עסוקים.
כן, כן, שמע, בכל זאת, תכף נעשה רגע איזה כאלו רפרנסים וכאלה, אבל רק נגיד שאיתנו בקוקפיט, רני אשל שממקסס אותנו, עורך אותנו, מפיק אותנו, מלהק אותנו, מקמבץ אותנו, ומחפק אותנו, אז רני is in the house also, ונגיד שוולקאם לכולן ולכולם, אני שבוע שעבר הייתי באמסטרדם בביקור, ביקרתי את אחי, נסעתי עם אחי הצעיר ועם אחי הקטן, חגגנו ביומולדת על אחי הגדול.
נסעת עם ניסן, נכון, שגר בקלן, לבקר את...
נסעתי עם אלעד ומתן, שהם אחים שלי הקטנים, היה יום הולדת למתן הקטן, הוא כזה קטן, וחגגנו לו יום הולדת אצל ניסן, שהוא גר כזה שעה וחצי, שעתיים ברכבת, הבנת את הראש? זה היה בול בפוני, וחזרנו שישי ממש לפני שבת, טסנו ביום שלישי, וחזרנו ביום שישי ממש לפני שבת, ואז אחר כך נכנס כל ה... בידודים, עניינים, קרנבלים ושוט.
הצלחתם לראות איזה משהו, איזה פיינורד נגד פס ומשהו, אפילו קטן.
אז אני יכול להגיד לך שדיברתי אפילו עם חברנו אורן יוסיפוביץ' יוסיפון, שהשתתף פה באחד הפודים בתחילת הדרך, והאמת שדיברתי איתו כי רציתי לנסוע לאיינדהובן, לראות את המשחק של זהבי. אממה, גם זהבי פצוע, וגם אין קהל במגרשים שם, כי בהולנד קורונה כאילו על ההיסטור. אז אין קהל, אין זהבי, דילגנו. למרות שאני הייתי בארנה באמסטרדם, נדמה לי 3 או 4 פעמים, מגרש ממש כיפי לכדורגל, מי שאוהב, זה ממש חוויית צפייה, יש להם גם קטע ענק ענק, אנקדוטה, הם עולים במחצית, יורדים למחצית, ואז עולים, ואז איך, מה הקיו שלהם לעלות? אתה שומע את בוב מרלי ברקע, Don't worry about the thing. ככה נכנסים למגרש, זה נהדר. אז היינו אמסטרדם, היה ממש טוב. אבל נו, נו, ונו, הנה, אז חזרנו. ולא רק שחזרנו, זאת גם הזדמנות לאחל לך מברוק, אח שלי היקר, על התוכנית החדשה. ולא רק זאת, גם זאת, כי את פרק החולצות, אני, הנה אני כבר אתן לך...
לא, אני רואה אמסטרדם כתום, אז אני עושה אחד ועוד אחד, יוצא לי 2, לקח לי זמן, אבל הגעתי לזה שאחד ועוד אחד זה 2, אם כתום, זה כנראה אורנג' שזה סמל בית המלוכה ההולנדי, ואתה לובש כתום, היית באמסטרדם, יש לי תחושה שאיכשהו זה מסתדר, האירועים האלה.
איך זה מסתדר? הנה, אני אראה לך איך זה מסתדר, אני כבר אזרים אותנו לפרק החולצות, וזה יתחבר בדיוק לעניין, כי אני היום עם... שימו לב, שימו לב... כמובן, נבחרת הולנד, ומי פה, מי בא במיוחד כדי להרים לך?
ראינו את חולית, ראינו, היה כבר חולית, היה כבר ון בסטן, מי נשאר? רייקארד. לא?
זה במיוחד בשבילך.
יו, 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 יוהן.
יוהן. יוהן קרויף, כי יוהן קרויף, איזה מספר הוא?
14 הגדול. אגב, מי שלא ראה את הסרט, החולצה מספר 14, ראית את הסרט הזה? לא. אתה מוכרח, אני מחפש לינק, אולי יש ביוטיוב, החולצה מספר 14, זה סרט דוקומנטרים הראשונים שנעשו על כדורגל, על קרויף, תקשיב, מי שרואה אותו אומר, אני מאוהב. גם היום כשאתה רואה אותו, אתה אומר, זה מוצרט, הוא מוצרט, הוא מוצרט האיש הזה היה, מוצרט.
ממש, 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 גם כשחקן מה שנקרא, וגם כמאמן, הביא הישגים כבירים, להולנד, לאייקס, לברצלונה, התור ההולנדי בברצלונה, זה כמובן מורשת שלו בין היתר, ואני היום עם 14 כדי לפרגן לידידי וראי, ולערוץ החדש, ערוץ 14, ולתוכנית שלך, חביבי, אני תן קצת מאחורי הקלעים, תן קצת.
אני כבר הפעלתי את ה... א', הפעלתי כבר את העורכת שלנו בתיה, בכדי שמר שטראוכלר ימצא זמן בין עיסוקיו, שלל עיסוקיו. זה לא סתם נדב מהפוד, זה אחד מיועצי התקשורת באמת הבכירים והעסוקים במדינה, וזה שהוא נמצא פה, הזמן הזה שווה הרבה כסף להרבה לקוחות.
לא נוותר, לא נוותר.
הוא מעדיף אתכם, הוא מעדיף אתכם. אבל מה רציתי לומר? כן, שבכל זאת, ערוץ 14, מעבר לזווית האישית שלי, בהחלט משמח, תוכנית בוקר, אני גם צריך להתרגל, להתעורר בשעות שאני לא ידעתי שאנשים חיים בהם בכלל, קל וחומר עובדים, אבל הנה, חוזרים לזה. אז 4:45 כל בוקר, עבדך הנאמן, משקים קום הרבה לפני הנצח חמה, הרבה לפני קריאת שחרית ותפילת שחרית, הרבה לפני, ונוסע כל הדרך אל מודיעין כדי לתת לצופי ערוץ 14 תוכנית הבוקר, ויש לי עמיתה מצוינת, שמה הדר מילר, אבל הסיפור הוא לא אני, הסיפור הוא מה שקורה עכשיו, ערוץ 14 נמצא, זה רגע היסטורי, קטן, אבל היסטורי בכל זאת, בדברי ימי התקשורת בישראל, אני מקווה שנוכל לסמן את התאריך הזה, נר ראשון של חנוכה, כמה זה היה בנובמבר? 30 או 29, לא זוכר כבר.
28 אני חושב, 29.
8, כן. כתאריך שבו הצטרף לתקשורת המיינסטרים בישראל, ערוץ נוסף. הוא לא על חשבון 12, הוא לא על חשבון 13, הוא לא על חשבון 11, הוא לא על חשבון אף אחד. יש מקום לכולם תחת השמש, והגיע הזמן שערוץ 14 יהיה חלק ממשפחת העמים של התקשורת בישראל, בכדי שהציבור הדי גדול, הייתי אומר אפילו רוב הציבור בישראל, יהיה לו בית, בית תקשורתי, הוא יוכל לבחור כמובן, הוא יוכל להמשיך לצפות במה שהוא רוצה, המדינה הזאת היא חופשית ועדיין מותר לצפות במה שרוצים בטלוויזיה, אבל שתהיה אלטרנטיבה, זה הכל, אלטרנטיבה לתקשורת אחרת שאנחנו נחשפים אליה יום יום, אולי גם נדבר עליה היום קצת, אז יותר ממני, עם כל הכבוד לי, המהלך שמתחולל עכשיו בתקשורת בישראל, שאותו אגב התחיל, צריכים לתת קרדיט ליהודי היקר הזה שכבר לא איתנו, אורי אורבך. אני חושב, חשבתי על אורי אורבך, כי זכיתי גם לפגוש את האיש הזה בחיי, וגם בחייו. אדם אגב, מנץ', אני חושב שתחת הערך מנץ' במיליון יש תמונה של האיש הזה. באמת, איזה נשמה יפה, איזה אדם שכולו אור וטוב, באמת. והוא התחיל את המהלך, הוא התחיל את המהלך שבו הוא אמר, חבר'ה, אנחנו יוצאים מהגטו, הוא אמר את זה לעיתונאי הימין, ובעיקר לחבר'ה מהציבור הציוני דתי, חבר'ה, יוצאים מהגטו, מנסים להיכנס לגלץ, מנסים להיכנס לערוץ 2, מנסים להיכנס לערוץ 1, אין מה לעשות, לא מספיק טוב.
הטובים לתקשורת.
כן, ממש ככה, והוא התחיל את המהלך.
זה היה, הוא... זה הייתה האמירה שלו. הטובים לתקשורת, כי תמיד הציונות הדתית הטובים לטייס, הטובים לזה, אז הוא אמר, הוא כתב מאמר שהיה מאוד מאוד משמעותי בזמנו, וקרא לזה הטובים לתקשורת, ואני חושב, גם אני, האמת שממש, זה ישב לי בראש, וכאילו הקטע הזה של אורי אורבך בתוך המתווה הזה, ואני מסכים איתך מאוד, אני חושב שמנסים לגמד את המהלך הזה, אני חושב שזה מהלך, מבחינת התקשורת הישראלית הוא מהלך מאוד מאוד חשוב ומתבקש. אני חושב שאנחנו תוך כמה זמן נגיד איזה מוזר שזה לא היה קודם. אני חושב שהערוץ הזה יבנה את האישיות שלו תוך כדי תנועה, לא את ה-DNA, אבל את האישיות שלו בכל זאת, זה משהו שיבנה ומשהו שיתאפיין ויהיו תזוזות ותנודות וזה בסדר, זה משהו שהוא חדש. אני חושב שאם הערוץ הזה ישכיל, ואין סיבה שלו, זאת אומרת, יש הרבה סיבות שלו, אבל אם הערוץ ישכיל לעשות את המהלכים הנכונים, אני חושב שהוא ליהק גם אנשים טובים וראויים ורלוונטיים, אבל גם מבחינה הפקתית ומבחינה טכנית וטכנולוגית, ידע לעשות את המהלכים הנכונים, כי אין מה לעשות, היום איכות שידור זה דבר קריטי, זה שאנחנו פה לאורך כל הזה עושים פה מהספה, עדיין אנחנו ערוץ טלוויזיה, זה אירוע אחר, זה אירוע עם משמעויות אחרות, ואני חושב שבגדול יש פה הזדמנות אדירה, ואגב, אני כתבתי את זה גם שאני חושב שכל מי שהוא, הדמוקרטיה חשובה לו, לא משנה גם מימין ושמאל, צריך לברך על הדבר הזה, כי זה מהלך מבורך, ישב פה בצלאל סמוטריץ' באחד הפרקים, ואמר שמבחינתו, מוסי רז ומשמה עורכת הדין של יעד תמימי, הם אנשים חשובים בדמוקרטיה כמו שהוא, כי יש איזונים ויש בלמים וזה בסדר, ובטח בתקופה הזאת שהימין, או חלק ניכר ממנו באופוזיציה, ומרגיש איתרוג תקשורתי, דווקא פה יש הזדמנות עוד יותר לייצר תקשורת בועטת מה שנקרא, כך שבמובן הזה גם מבחינה מקצועית זאת הזדמנות, אבל מעל לכל זה זה הדבר המדהים שרואים עכשיו איך תקשורת המיינסטרים הרחבה סיקרה את הדבר הזה, או יותר נכון, או לא סיקרה, או קדשה בחיפשה כל דבר קטן כדי לקטוע. אגב, היו תקלות ויהיו תקלות, אבל הטולרנטיות הייתה אפס טולרנטיות, וכמובן ראיתי תמונות של מגי טביבי שהיא בצפון קוריאה, והכל צפון קוריאה, הכל צפון קוריאה, פתאום הכל צפון קוריאה. אז אני חושב שאם התקשורת המיינסטרים, וזה לא רק 11 ו-12 ו-13.
אני רק שאלה, אגב, צפון קוריאה, שאלה לוגית עכשיו, היא לא שאלה תקשורתית. הקטע בצפון קוריאה זה שהשלטון, נכון? יש לו ערוץ תקשורת משלו, והוא מנהל את התודעה של העם, נכון? ושל הלאום. מי בעצם מנהל את המדינה עכשיו?
דרום קוריאה.
אלה מערוץ 14, אלה מערוצים האחרים, איזה קטע. זאת אומרת, אז קים ג'ונג און באופוזיציה בצפון קוריאה שלהם. זה מעניין, משהו לא עובד במשוואה הלוגית הזאת.
אז נתנו כותרת, לא זוכרים, זה בארץ או בוואלה.
בארץ, איפה
התנועה? צפון קוריאה רק הפוך, זה מה שהם אמרו פחות או יותר, אבל העניין הוא שאני חושב שזה מנציח את השגיאה של תקשורת המיינסטרים כלפי חוסר ההבנה של האינטליגנציה של הימין ובכלל, כי אנשים בסוף לא טיפשים. עכשיו, אם הערוץ הזה יהיה ערוץ גרוע, אז לא יצרכו אותו.
פשוט כך.
זה פשוט כך. עכשיו ייתנו צ'אנס וזה, אבל אם עכשיו יהיה שנה גרועה במיוחד ותכנים בזויים, מה שאני לא מרגיש שיקרה, אז פשוט לא יצפו ולא יאזינו, ממש כך יעבוד. אבל בזה שהתקשורת המיינסטרים וביקורת התקשורת וכולי, קדשו את זה בצורה כזאת, לי זה אומר דבר מאוד, מאוד מרתק אפילו. הרי אם הם לא היו מפחדים או חוששים או באיזשהו אתגר מהעניין, אז היו מפרגנים, כי כאילו אין אתגר, אנחנו לא מפחדים, כאילו למה לא? אבל הניציות הזאת מראה לי שיש חשש בתקשורת המיינסטרים שנמצאת במה שנקרא כיבוש זוחל או אובדן זוחל של טריטוריות, שיש חשש שהערוץ הזה ינגוס עוד יותר מהקהל ועוד ועוד אנשים יזנחו, ומכאן הביקורות האלה, רק החוסר ההבנה בביקורת הזאת, אגב זה בסדר לבקר, רק ראית בטון שזה לא ענייני, אבל לצורך העניין, זה בסדר לבקר, אם אתה עושה את זה ככה, אתה רק תבריח עוד אנשים לשם, אז זה בעצם שגיאה עצמית בעיקר, ככה אני מנתח את זה לפחות.
כן, צריכים גם לשים לב, שוב, אני כתבתי ביקורות טלוויזיה די הרבה שנים, אז אני קצת בתחום מה שנקרא, גם אני אגיד את זה לא כדי לא להצטנע, אלא כדי לומר את זה בצורה ברורה, החבר'ה שכותבים היום ביקורות טלוויזיה לא יודעים לכתוב, הם לא כותבים על טלוויזיה, הם לא מתעניינים בטלוויזיה. כל הטקסטים על טלוויזיה, גם אגב על טקסטים על פרסומות לקוטג', גם על טקסטים, אני מתכוון, מכוון בעיקר לידידנו רוגל אלפר מהארץ, שאם הוא יכתוב על ביקורת, לא יודע, פרסומת לפסטרמה, על שידור של משחק הנבחרת, על קלופ של נועה קירל, המילה פשיזם ונתניהו יוזכרו בה. איכשהו פשיזם ונתניהו יהיה, לא חשוב מה הנושא. לא חשוב מה הנושא, פשיזם ונתניהו, זה יהיה קליפ של נועה קירל, זה יהיה פרסומת של פסטרמה, זה יהיה משחק פוטבול, לא משנה מה, פשיזם נתניהו, זה פשוט מדהים.
זה כמו שקראתי פעם טור של בן כספית שלא התחיל בבנימין נתניהו, בנתניהו בנימין.
לא, אז זה לא היה בן כספית, זו הייתה שגיאה.
כן, כותבת אחר. תן לי.
אגב, אין ספק שהאדם שהכי ייפגע, יום אחד כשנתניהו יחליט, מה שנקרא, לתלות את הג'קט, זה יהיה בן כספית. אגב, אנשים, אני חייב, זה הערה שחלפה לי בראש, והנה הזדמנות טובה לומר אותה, אחת האשמות נגד כל עיתונאי שעובד בערוץ 14, כל עיתונאי, היא שהוא מתפרנס מנתניהו, ושכל מה שהוא עושה זה בעצם לחלוב את העתינים שנקראים נתניהו. אני רק שאלה, מי עשה יותר כסף מנתניהו בשנים האחרונות? אני או בן כספית? מי פרסם ספרים על נתניהו, ועכשיו מהדורה שנייה מתוקנת? אני או בן כספית? מי כותב כל שבוע, ואני לא אגיד לכם מה המשכורת שלו, כי אני יודע אותה, ואני לא אפגעו על פי צילת הפרט שלו, על נתניהו, כל שבוע את הטור שלו, וכל יום. אני או בן כספית? אז מי שיתעשר מנתניהו זה בן כספית בינתיים, לא אני, ואני מבטיח לכם שבן כספית עשה פי 10 יותר מני כסף, אם לא פי 20, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, או בשנתיים האחרונות. אז שלא יספרו לנו על אנשים שמתעשרים מנתניהו.
ואגב, אנחנו מפרגנים,
מפרגנים, שיהיה בריא בן כספית, ומפרגנים שיעשה הרצאות, שיסע בחול, שיתרגם את הספר ל-100 שפות, יהיה מיליארדר מהספר. אבל שלא יספר לנו שאנשים מתפרנסים מנתניהו. מר כספית, אתה משלם במקולת מנתניהו, אז בוא נהיה ישרים לפחות בנושא הזה, אוקיי? די, די לצביעות, מר כספית. איזה בן כספית זה, תאמין לי. יום אחד, יום אחד, אולי, אולי, יום אחד, אולי, אולי, תנוח על הירוח, ואני אספר לך כמה סיפורי בן כספית, למרות שאני לא רוצה לספר את הדברים האלה, כי אני, בניגוד לאנשים אחרים, יש דברים שכשהם קוראים בחדרים סגורים, וזה יעביר אותנו תכף לניר חפץ, הם צריכים להישאר בחדרים סגורים. אז יש לי הרבה סיפורי חדרים סגורים על בן כספית, ואני אחסוך אותם מהציבור, בגלל שאני אדם ישר, בגלל שיש לי איזשהו ג'נטלמניות, עדיין נשארה בי, מה שבן כספית אגב לא עושה. הוא כמובן, הוא ילך למשטרה אם יהיה לו משהו, שהוא יוכל להשתמש בו, זה האיש.
הוא הלך למשטרה אגב.
ברור, לכן אני אתמחה הזאת. לכן, אני אעשה בקצרה את החולצה. את החולצה, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינות וצופות וצופים. הנה מרום, עכשיו החולצה שלי. 56, אז אני... ידידי, אני אוהד פוטבול. בפוטבול 56 הוא מספר שכיח. עכשיו, הקבוצה ש... כי זה, יש שם מספרים מ-1-99, כי יש בכל קבוצה 53 שחקנים בסגל.
אבל למה 56 הוא שכיח?
זה מספר מאוד שכיח בקרב שחקני הגנה. לשחקנים בפוטבול יש לכל עמדה, יש את המספרים שמותר לה ללבוש. זאת אומרת, בועטים למשל, וקווטרבקים בין 1-19 בלבד.
רגע, שמותר, היה נהוג.
מותר ללבוש. אם אתה, אני לא רוצה לסבך את זה, ואני גם לא רוצה שנאבד צופים, כי הרבה צופים לא, אני לא רוצה לסבך אותם מפוטבול.
תבהר לי, אני חייב להבין את העניין.
בגדול, פוטבול מחולק לעמדות, גם להתקפה וגם להגנה וגם לקבוצות מיוחדות, ולכל שחקן שמשחק או בהגנה או בהתקפה, יש תפקיד מוגדר, ויש לכל תפקיד את ההגדרה של מה המספרים שמותר להם ללבוש. אם אתה שחקן קו התקפה, מה שנקרא, יש לך מספרים שמותר לך ללבוש רק בין 60-69. אם אתה שחקן הגנה בעמדת ליינבקר, או עמדת קו הגנה קדמי, לא נסבך את האוזניים, רק בין 50-59 וכן הלאה. אז השחקן ש... אין הרבה אפשרויות. אם אתה
ליינבקר... כמו שאתה ב-56, אתה באזור חיוג הזה.
בדיוק. אז אני מדבר על שחקן ההגנה הגדול בהיסטוריה, ללא תחרות. מה שיפה זה, אני אזכיר את שמו כמובן, אם חלק מהמאזינות וצופים שלנו מכירים, אולי גם אתה שמעת את שמו.
תן לי זה. טיילור.
לורנס טיילור, המכונה LT, ונעשה את זה קצר ונחזור מיד לענייני חפץ.
LT.
לורנס טיילור, השחקן ההגנה של ניו יורק ג'יינטס, זכה איתה בשתי אליפויות, אבל מה שיפה בו, ונגיע את זה בקצרה, הוא פרש ב-93 או 4, 30 שנה כמעט, 27-8 שנים, ומאז ועד היום אין מחלוקת, שהוא שחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה. תחשוב, 27 שנים מאז שהוא פרש, ואיש אפילו לא מתחרה על התפקיד הזה, על התואר הזה. ראינו כבר קווטרבקים, פעם חשבנו שג'ו מונטנה הקווטרבק הכי גדול, היום אנחנו אומרים זה טום בריידי. ככה לגבי שחקנים בעמדות נוספות. קשה לי לחשוב על ענף ספורט, שבו יש ספורטאי שבמשך 27-8 שנים מוסכם על כולם, אחרי שהוא פרש כשחקן הגדול בהיסטוריה, ואף אחד אפילו לא מתקרב אליו. הוא היה כל כך יוצא דופן וכל כך חריג ביכולת שלו, שבאמת, אם אתם רוצים להיכנס איכשהו לפוטבול, תקישו פעם ביוטיוב לורנס טיילור, תחפשו ותראו פשוט מכונת הרס ספורטיבית, מדהים, מדהים. ספורטאי על בסדרי גודל שאנחנו לא יכולים בכלל להסביר. אחד מהספורטאים הגדולים בהיסטוריה, הוא פשוט שיחק בספורט שרק מאמריקה מכירים. אבל אגב, פיזית, היכולות שלו, מדהים. הנה, איבדנו 30 צופים בגלל
הפוטבול. אגב, זה גם מה שיקרה עם אורי מגבו בתום ימיו בכדורגל. המגן שמאלי, כאילו, אין עוררי.
אגדה אחותית. דיברנו על התקשורת, אני רוצה לדבר איתך על דבר גדול שקרה היום בתקשורת בישראל. באמת. רגע גדול, היסטורי. היום גם וויינט, גם מקו, וגם וואלה, כולם, אגב, בשעה די דומה, 4:30, 4:40 כזה, כולם העלו ידיעה שכותרתה, בניגוד להנחיות שהוא בעצמו נתן, משפחתו של מר בנט, גילת וארבעה ילדים, צפויים לנסוע לחול ביום ראשון. עכשיו זה נחמד, כי רק לפני יומיים, מר בנט הודיע לכולנו, או יותר נכון, זה היה אתמול אולי, שהוא, ההנחיות הרשמיות של מדינת ישראל, הן שאסור לנסוע לחול. למה אסור לנסוע לחול? כי יש בחוץ וריאנט, שאותו מר בנט הגדיר, לא אני, כעילה למצב חירום לאומי. הוא הגדיר, כך הוא קרא את זה, מצב חירום. אז יש לנו וריאנט שמשתולל בעולם, שאותו ראש הממשלה, שהוא מומחה לקורונה, לפי הספר, אם לא קראת את הספר, כדאי לך לקרוא ספר, באמת, לא טוב האמת, אבל בכל מקרה...
הוא קיים בהמתחתי, אני חייב לציין, כן.
כן, יפה מאוד. אני ויתרתי על הקריאה בו. הזמן קריאה שלי מאוד מצומצם, ואני מעדיף ספרות איכותית בלי לפגוע, אבל השמועות הן שהוא באמת יצירת מופת שמעטים משכחו מאלה שקראו. באמת, אתה יודע, ליד דוסטויבסקי, ליד קפקה, ליד הגדולים...
זה באזורים האלה, זה בספריות.
באזורים האלה. תראה, השאלה אם בנט יזכה בפרס נובל למדע או לשלום, זה השאלה. אנחנו כרגע עוד לא סגורים על העניין.
מתחילות להיפתח עכשיו עוד אפשרויות, אגב.
יש אפשרויות.
התעופה.
כן, התעופה, בהחלט. הנובל בדרך, זה אנחנו מבינים. אז בכל מקרה, אנחנו מדברים על המקפצה, נכון? כל הזמן על גובה המקפצה, ומחפשים דימוי שהוא באמת... אתה יודע, למקפצה, אמרנו מקפצה אולימפית, אמרנו המקפצה הסופר אולימפית, זה כבר לקפוץ מהבור של חליפה, בגדל הגדול בעולם, באמירויות. לדעתי הוא 108 קומות או 9 קומות, לא זוכר בדיוק, או 108-9 קומות.
אגב, צילמו שם פרסומת של חברת תעופה עם דיילת שעלתה עד למעלה, ופרסומת מדהימה אגב, אבל...
אגב, זוהר טל אומר לנו פרס נובל לספרות, צודק זוהר, גם ברשימה פרס נובל לספרות, אין ספק. אבל הם עומדים על הבור של חליפה, אותו נכון מר בנט, ראש הממשלה שלנו, ופשוט, אני אומר את זה בעדינות, מטילים עלינו את מה שמטילים, שיוצא, שאמור להיות בשירותים ולא מהבור של חליפה, וכשאנחנו אומרים, חבר'ה, אתם לא באמת משתינים עלינו עכשיו מהגובה הזה, נכון? הם אומרים, לא, על מה אתם מדברים בדיוק? איך אמר בנט? זו חופשה שתוכננה מבעוד מועד. כך הוא אמר. תגיד, אדוני ראש הממשלה, יש חופשה משפחתית שאינה מתוכננת מבעוד מועד? ספונטנית. איך זה עובד אתכם ברעננה?
ספונטנית.
ספונטנית? הילדים, האישה וארבעה ילדים ממאבטחים של השבק, נוסעים לחול בנסיעה ספונטנית מהיום להיום? לא, דעתי זה תוכנן כמה שבועות מראש, אם לא כמה חודשים. ספונטנית. וכמו רבים, יש... לחברה שלי, לבת שלי יש חבר, והחבר עומד לנסוע לחול, או יותר נכון הוא חשב שהוא עומד לנסוע לחול, וכמו גדול הוא ביטל את הנסיעה, כי יש הוראות לא לנסוע לחול, אז הוא צלצל לחברת הנסיעות, אמר להם גברים וגברות נכבדות, לא יכול לנסוע לחול, מצטער, סורי, אבל ראש הממשלה לא ביטל את הנסיעה לאשתו, עכשיו הוא יבטל, לא תהיה ברירה, יש הרבה רעש תקשורתי והרבה דרמה, אבל אני אומר, אתה עומד על הבור של חליפה, אדוני מר בנט, תגיד מה, כולנו מטומטמים? כולנו עיוורים, בני עיוורים, אני לא מצליח להבין, ואני חושב שאני מתחיל להבין מה קורה.
אבל למה, כן. למה אתה לא מצליח להבין? אני אגיד לך מה הדבר...
תסביר לי.
מבחינתי?
כן.
זה ש, ועם זה פתחת, שבאמת כל כלי התקשורת, גם אלה שמאוד נקרא לזה בלשון המעטה, טולרנטיים, אוקיי? יצאו חוצץ באופן מאוד משמעותי נגד העניין הזה. עכשיו, תגיד, אם יאיר לפיד נוסע בשבוע שעבר וממשיך, ואגב, אני לא בטוח מה הוא יותר, ניסיתי לחשוב, כשהוא לא היה בקואליציה, זאת אומרת, שהוא היה באופוזיציה, הוא בכלל לא הגיע לכנסת, הוא החבר כנסת שהגיע לדעתי הכי מעט לכנסת. עכשיו שהוא בקואליציה שהוא שר חוץ, הוא החבר כנסת שנמצא הכי פחות במדינת ישראל.
ולא התייצב בדיוני הקורונה, כי זה לא עניינו, הוא אמר זה לא ענייני.
מעבירים חוק שהם לא יצטרכו להיות גם בעניין.
הוא וליברמן מעבירים חוק, שר האוצר וראש הממשלה הבא מעבירים חוק, הקורונה זה לא עניין.
אז אני אגיד לך מה, זה שמשפחתו של בנט נוסעת בנראות זה ממש לא טוב, אבל בעיניי זה כאין וכאפס לעומת מה שעושה לפיד. שהוא נוסע, והוא שר חוץ וראש ממשלה חליפי, זה לא בני משפחה, זה הרבה יותר חמור. אז בני משפחה זה יותר תקשורתי ויותר זה, אבל אם אתה מדבר איתי על מה שקורה בין ישראל לחול, כשיש וריאנטים ואין וריאנטים, זה ששר החוץ לוקח משלחת של כתבים למרוקו ונוסע ל, לא יודע מה, לרבט או לקסבלנקה, לא יודע לאן, כדי להראות הופעה למלא אנשים וחוזרים חזרה, ואף אחד לא מבין בכלל מה העניין. או שהוא נוסע עכשיו, נוסע, חוזר, נוסע כל שנים וחמישים, לדברים שהם לא מדיניים, וכותב, פגשתי עכשיו, סיימתי מרתון, פגשתי את הנשיא, חברי,
חברי מקרון.
מקרון הצוות, והבאתי שורה של הישגים. כפרה עליך, בוא דבר.
מה ההישגים? לא הבנו.
שתף אותנו בהישגים. עכשיו, הבן אדם טס לחופשות פרטיות. עכשיו, שלא תבין, אני מפרגן גם לבן כספית, גם למשפחת בנט, ובוודאי ליאיר לפיד. אבל אם לא מעירים על זה, ולא מעירים על זה, לא מעירים על זה, אז למה שיעירו על זה? אם הם עושים פה מינויים וממנים את הדודה שלו, את הבדודה שלו, את הגיסה שלו, את האחיינית שלו, את החמות שלו, את מי שהוא רוצה, לאיזה תפקיד שהוא רוצה, לאן שהוא רוצה, ויש ועדה ואומרת, עכשיו, אגב, אמיר פרץ, אנחנו מדברים עכשיו על היושב ראש תעשייה ברית, אני חושב שאמיר פרץ, אני חושב שאמיר פרץ אדם ראוי, ואני חושב, קראתי את נימוקי הוועדה, ואני חושב שהם קשקוש בלבוש. זו דעתי האישית, אוקיי? אבל הוועדה כתבה את זה. וקמתם ועדה למינוי בכירים. למה? בשביל שתכתוב את הדברים האלה, ותיתן את ההמלצות ומקבלים אותם, כי ככה זה עובד. הרי אם זה, האם היה נתניהו שם ולא מקבל את ההמלצות וממנה על הראש שלהם, וואו, מה היה קורה פה, כאילו.
בתעשייה ביטחונית, בתעשייה ביטחונית, שלא איזה...
אני באמת חושב שאמיר פרץ הוא אדם ראוי. אני באמת, זו דעתי האישית, ואני חושב שיש לו את הניסיון הרלוונטי, ואני קראתי את מסקנות הוועדה, ואני גם לא מסכים איתן, אבל מה זה משנה? הוועדה החליטה ככה, ובאים ואומרים, הוועדה הזאת לא צריך אותה, לא צריך את הפקידים, ושמים על הראש. אז כשאתם קוראים לזה ממשלת השינוי, אולי אפשר לקרוא לזה ממשלת ההסלמה. כי לקחו דברים שהם היו קטנים והסלימו אותם, את הנורווגים, את כל סקנדינביה, והוא כל דבר פה לוקחים, שהיה קטן, לקחו את זה, אתה יודע, במקפצות, זה כבר ברמות שבאמת בור של חליפה, ואז אומרים, מה? גם קודם עשו את זה? מה אתם רוצים ממני? אז אתה מדבר איתי על משפחת בנט? זה בקטנה ביחס למה שקורה פה, בקטנה היא קטנה ביחס למה שקורה פה, בעיניי.
אבל אני רוצה לסמן עוד מהלך שקורה פה, ויש פה את, יש פה את דורון פז, שהוא עוקב שלנו קבוע, וגם שלי, וגם של הפוד, והוא העיר איזה סבת תשומת, אני כתבתי את זה באיזה פוסט שכתבתי היום, אבל הוא יסבת תשומת ליבי, לכך שזו נקודה באמת אולי הכי מרכזית. נפתח בדבר, פתחתי בזה ששלושה הגופים המרכזיים באינטרנט לפחות, מקו וואלה וויינט, כותרת ראשית משותפת ב-440. עכשיו אני אומר לך, אני נמצא איזה שבוע שבועיים בכלי תקשורת, שלא לומר אפילו 22-23 שנים. כשכולם מעלים אותה ידיעה בדיוק במקביל, זה אומר שמישהו הדליף להם את זה. אוקיי? ונתן את זה לשלושתם במקביל.
או שיצאה הודעה בתדרוך, יש מה שנקרא, זה מונח מוכר, הוא לא מוכר באופן כללי, אבל מונח שנקרא אמברגו תקשורתי. אמברגו תקשורתי שמוציאים הודעה. אתם רואים פתאום יום אחד ב-6-8 בבוקר, או ב-4 בצהריים, דוח מבקר המדינה בכל המערכות התקשורת, או פתאום נמצאו חומרים ארכיונים מקרב יום כיפור, פתאום כולם מציעים את זה ביחד. נותנים את זה לעיתונאים לפני כן, ואומרים, רק בשעה 4:30 אתם יכולים לפרסם את זה כולם, ואז הם מפרסמים את זה. לפעמים זה דברים פוזיטיביים, לפעמים זה דברים נגטיביים. יכול להיות שזה מה שהיה גם כאן, אגב, יכול מאוד להיות.
אז אגב, אחד ועוד אחד ועוד אחד, מי נותן ידיעה שהיא לא ידיעה רשמית, כי אם ידיעה חדשותית, במקביל אל שלושה אתרים, מי שכנראה אינו מבקש את טובתו של מר בנט. כנראה. עכשיו, אתה מעצמך, מי לא מבקש את טובתו של מר בנט? ואז אתה נתקל בעוד מהלך תקשורתי שקרה לפני 5 או 6 ימים, בוואלה כותרת ראשית מעניינת של ברק רביד, שהולכת בערך ככה. התנהלותו של בנט בנושא איראן ביביסטית ומסוכנת לישראל או משהו כזה, ואמרתי, וואלה, ברק רביד קורא לנפתלי בנט ביביסט? תקריא לי את הכותרת.
בנט גולש למדיניות ביביסטית בנושא איראן, ישראל עלולה להישאר שוב מאחור, והיה שם גם פסקה מרתקת.
תיכנס לגוף הידיעה ותראה מי ידליף, הוא למעשה, שלחתי לך את זה בזמן אמת, למעשה המדליף חוץ מלחתום את שמו, חוץ מלחתום את שמו, עשה הכל.
רגע, שם משפחה שלו מתחרז עם גפיד?
מתחרז עם חסיד, כן, מתחרז עם חסיד, וגם עם פיד, יש לך פיד בפייסבוק?
כן, והשם הפרטי שלו מתחרז עם בהיר?
השם הפרטי עם בהיר, וגם עם זהיר, וגם עם מהיר, שמו הוא...
זוהיר!
זוהיר, זוהיר חסיד, שמו, ערבי ישראלי, זוהיר חסיד.
בואי נדליף דברים הזוהיר חסיד הזה, אני אומר.
אז יאיר לפיד מתדרכת על בנט, על הראש של בנט ומתדרך, כשזה קורה, נחזור עוד שבועיים אחורה בזמן, אחרי שמר בנט וגברת שקד, בהפרש של 3 ימים, שניהם מדליפים לתקשורת, הקלטות שלהם וציטוטים שלהם, שבהם הם אומרים, לא יודע אם תהיה רוטציה, בנוסף, לפיד מבצע פיגועים. זוכרים את הכרוניקה? נחזור על הכרוניקה בקצרה. לפד שקד ובנט, בהפרש של יומיים ביניהם, אחד מודלפות הקלטות שלה, אחד בשיחות סגורות, שניהם אומרים לא יודעים אם תהיה רוטציה, ושקד מגדילה לומר בקולה, לפיד עושה פיגועים. יומיים אחרי זה, יש את הוועידת גיבוש הזאת, שהם עושים שם, מה שזה לא יהיה, אירוע גיבוש הזה, ואנחנו רואים את לפיד ושקד מתחבקים, מתנשקים כמו פוציניו מוציניו. אבל אתה מבין פוליטיקה יותר מכל מי שמאזין לנו ביחד, כולל אני, ואתה יודע שכאשר פוליטיקאים מתחבקים ומתנשקים, זה סימן שיש לשניהם סכינים ביד. שהם מוכנים לתקוע אחד לשני בגב, מי כמוך יודע. ובאמת, לא יחר לבוא נקמתו של לפיד, והוא מתדרך נגד בנט בנושא הגרעין, ומזכיר בתוך הידיעה, אמר ברביד, כמה אחריות התנהגותו של, אחראית התנהגותו של שר החוץ, ואיך הגורמים המקצועיים סומכים את ידיהם על החלטת שר החוץ, לעומת ראש הממשלה שפתאום מתנהג כמו ביבי. והנה, עכשיו פתאום, כל העיתונים, על בנט על הראש, על זה שהוא יוצא לחופשה משפחתית. מי מתדרך את ויינט? מי מתדרך את ברק רביד שקרא לבנט ביביסט וכו' וכו'? ידידנו לפיד. אז אנחנו עכשיו רואים מאחורי הקלעים מלחמת קול בקול בין ראש הממשלה לחליפי. זה קורה מעל הראש שלנו בתקשורת. אבל החיבוקים, הנשוקים, האהבות, תדעו, כבר 3 שבועות הם מתדרכים אחד נגד השני, מדליפים אחד נגד השני, ומלכלכים אחד על השני. זה קורה לנו עכשיו ממש מול העיניים. הכל לכאורה. פשוט צריכים לדעת לקרוא את האותיות הקטנות, כמו שאומרים, ובין השורות. אז אם תשאל אותי לגבי האופטימיות שלי, או לא אופטימיות, הערכה שלי לגבי ההישרדות של מר בנט בשנתיים לגמור את הקדנציה, היום אני אפילו יותר פסימי ממה שהייתי, או יותר נכון, יותר אופטימי ממה שהייתי, שהוא לא גומר שנתיים. אני חושב ש... מתחיל שם דם רע מאוד לזרום בין שני האנשים האלה, רע מאוד מאוד מאוד. לפיד לא שכח שאמרו שהוא עושה פיגועים, לפיד לא שכח שאמרו שהוא עושה פיגועים ושלא תהיה רוטציה, הוא לא שוכח, זה לא איש ששוכח, מי שלא מכיר את לפיד ואני מכיר אותו, הוא אדם נוקם ונותר שלא שוכח, והוא לא שכח והוא לא ישכח ולא יסלח, ועכשיו אתם רואים את הנקמה של לפיד, על הכותרות הראשיות האלה זה לפיד בעצמו, סליחה, תודה, כן.
אני אגב חייב לשים פה ספק. אני לא בטוח ספציפית בנקודה הזאת שזה אכן הוא, אבל לגבי המכלול, אין ספק שיש פה מלחמות קרות בין כמה שחקנים, אגב לא רק שם, גם בענייני משרד הבריאות, יש כל מיני עניינים כאילו של פתאום הווריאנט הזה הפך פה מלחמת עולם, וזה לא באמת מלחמת עולם, אתה שומע כאילו את... איך קוראים לראש בריאות הציבור? ברח לי שמה עכשיו.
נו. אלרואי פרייס. אלרואי פרייס.
שרון אלרואי פרייס. שרון או מרגיעה. מתי שמעת אותה מרגיעה, כן? שרון אלרואי פרייס עוברת חבר'ה לרגע, זה לא כזה סיפור. אז כשנתניהו, אגב, אני סליחה שנתן את הרפרנס, כי זה פשוט כל כך על ה... כשנתניהו עשה דברים, אמרו, מה הוא עושה פה דרמות? הוא סתם מלחיץ, הוא סתם מכנס. אנחנו רואים עכשיו התנהלות דומה. אם לא יותר קיצונית בהיבט הזה, ואתה רואה שקט אבסולוטי וגיבויים ועניינים ורמיזות.
בנט אמר, אנחנו במצב חירום. הוא השתמש במילים מצב חירום, לא דמיינתי ששמעתי, ראיתי את המסיבת הדברים.
אז זה מאוד מאוד ברור. ותשמע, אני רוצה לפני שמתחבר אלינו האורח שלנו תכף, האורח הנכבד שאנחנו מחכים לו והצטרף אלינו, אני רוצה להספיק איתך עוד 2-3 דברים קצרצרים.
אני מקווה שאתה מקווה לדבר על חפץ ומה שנחשף ביומיים האחרונים. אני מקווה מה שאתה מדבר.
רציתי לדבר על משהו אחר, אפשר לדבר גם על זה וגם על זה. תראה, לגבי ניר חפץ, בכלל אנחנו רואים מה שהמשטרה עשה, הפרקליטות ובכרח המשטרה, לאורך כל החקירה הזאת, זה באמת כל אדם שחי בדמוקרטיה ורוצה לחשוב שהוא נמצא בדמוקרטיה מוגנת ושוקקת ותוססת, צריך ממש לפחד כשהוא רואה את הדברים שיוצאים משם. וכשאתה רואה את המניפולציות ואתה רואה את התרגיל לחקירה, ואנחנו יודעים שזה בסדר, ויש גם אנשים שעושים דברים מאוד מאוד נבזים, ותרגילי חקירה ומניפולציות משטרתיות זה דבר, אלה פרקטיקות מוכרות וידועות, ואגב, במידה רבה מאוד לגיטימיות, עד נקודה מסוימת. פה אתה רואה איך פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, עוברים את הקו הזה, בלי להסתכל לאחורה, בלי להסתכל לאחור, וגם משקרים לגבי המעבר קו הזה, פעם, אחר פעם, אחר פעם, באופן רפיטטיבי, זה לא יכול להיות מקרי, זה לא יכול להיות טעות. לצד כל אלה, ושמעתי גם את חפץ היום, ובאמת מה שקורה במשפט הזה, זה...
זה לא יאמן, זה לא יאמן.
זה שיעור באזרחות, באמת,
ממש,
מפחיד לחלוטין, ועדיין כשאתה רואה את ניר חפץ, הבן אדם, באופן רפיטטיבי, הקליט במשך כנראה שעות וימים את הלקוח שלו. עכשיו אני אומר...
שנים, ידידי, שנים.
אני ישבתי בכיסא של ניר, בדיוק אפילו עם אותו בן אדם במידה מסוימת. לא העליתי על דעתי, לא איתו ולא מעולם עם אף לקוח שלי בשום צורה, וגם אני לעולם לא אחשוב על זה, לעלות על דעתי לעשות כזה דבר. עכשיו, עזוב יועץ ועבודה אינטימית עם לקוח, שיש לקוח בצד השני. בין בני אדם. מי עושה דבר כזה? מי עושה דבר כזה? ואתה רואה כאילו את השיטה, זה לא איזה אירוע נקודתי, זאת שיטה. ובעיניי זה מעשה נבלה ברמה הכי נמוכה.
אגב, אלמלא ההקלטות, קרוב לוודאי, שחפץ היה מוצא את עצמו או בכתב האישום, או באופן אירוני, מחוץ לאירוע הזה בכלל. כי מה שקרה זה, תשים לב משני העדים המרכזיים של הפרקליטות. אחד, מר ישוע, שגם הוא, יש לו אובססיה להקלטות, הבן אדם מקליט כל דבר שמתקרב אליו בכלל. אתה אומר בוקר טוב לו כי אתה שליח מהפיצה, הוא מקליט אותך, לוודא שאין פה משהו שיזיק לו יום אחד. אותו דבר ניר, ושוב גילוי נאות, עבדתי עם ניר, הייתי סגן העורך שלו, ואני אפילו מחבב אותו ברמה האישית. אבל ניר, מה לעשות, הקליט את העובד, את הבוס שלו במשך תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד. אגב, בדיוק בשביל יום הפקודה הזה, שבו יום אחד מישהו ידפוק לו בדלת, והוא יוכל להגיד, חברים, יש לי הקלטות. הקלטות נועדו בעצם לקסטח אותו ולשמור על ישבנו, ובאמת, באופן אירוני, הפרקליטות אמרה, אהה, אז יש לי ישוע, שאמר, אין בעיה, אני אתן לכם הקלטות. הרי למה ישוע לא הפך להיות עד מדינה? כי ישוע, הוא אמר, אין בעיה, אני אתן לכם הקלטות, תיקחו הכל, רק תשחררו אותי מהכתב אישום הזה, לא רוצה להיות חלק מהעניין, אני אתן לכם הכל. חפץ, מי שזוכר את הכרוניקה, בימים הראשונים אמר לא, אני לא רוצה להיות עד מדינה. אתם יכולים לחקור אותי, אבל עד מדינה אני לא אהיה. ואז הם מתחילים להפעיל לב לחץ מטורף, מטורף, שהוא פשוט עינוי. מי ששמע את מה שהוא מספר, וזה עד מדינה מספר בבית משפט, עד שיש לו מה להפסיד. זאת אומרת, חפץ עושה את זה בתוך ידיעה, וזה כמו אמר לזכותו. הוא עולה על הדוכן, מספר את הסיפור, והוא יודע שהוא יכול עכשיו למצוא את עצמו עם ההסכם הזה מבוטל, ואת עצמו בכתב האישום בעוד שבועיים. זה יכול לקרות אגב, אל תהיו המומים אם זה יקרה. פרקליטות יכולה לומר לחפץ, לא עמדת בהסכם, תודה רבה, עכשיו אתה נאשם בכתב אישום הזה. היא יכולה לומר לו את זה. אבל חפץ הולך לבית משפט ומספר את מה שקורה לו, ואנחנו מגלים שהם פשוט עינו אותו, ממש, במשך שבועיים, עינויים פסיכולוגיים ברמות מדהימות, אני לא רוצה לחזור.
אבל גם לא רק פסיכולוגים, גם דברים שהם מאוד בעומק של העניין.
כשהתכלית נדב היא לא להוציא ממנו מידע, היא לא לגרום לו לתת להם חומר שאולי ישרת אותם במשפט, אלא הם מנסים, או לחלופין להודות במשהו, אלא הם מנסים לכפות עליו להיות עד מדינה. זה לא יאמן, הרי זה איכשהו חמק מתחת לרדאר של כולנו. אנחנו אומרים שיטות חקירה והמשטרה, אבל הם מנסים לאנוס אותו להיות עד מדינה. עכשיו, עד מדינה זה פריבילגיה שמקבלים אנשים שרוצים להציל את ישבנם. אם אתה עבריין, ואתה חבר להבדיל מיליון הבדלות בכנופיית פשע, ואתה עד לרצח, אומרים לך, תקשיב, אם אתה לא משתף פעולה כעד מדינה, אתה תשב בכלא על רצח עם כל החברים שלך. אבל לחפץ אומרים את זה, והוא אומר, אין בעיה, אני מוכן ללכת לבית משפט. אומרים לו, לא, 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 לא. אתה לא תלך לבית משפט. אתה תהיה עד מדינה. אתה לא תהיה נאשם. הוא אומר, לא רוצה עוד עד מדינה. אני רוצה להיות נאשם. ואז הם מתעללים בו ממש, עד שאומר, טוב, אני עד מדינה. הם מסמנים את שני האנשים שיש להם הקלטות, כי הם בטוחים שבהקלטות האלה הם ימצאו אוצרות. זה התפיסה שלהם. ואז אנחנו מגלים שאין אוצרות אצל ישוע, אם כבר אוצרות שמזיקות לפרקליטות, אוצרות שלך שמזיקים לפרקליטות, ואין אוצרות אצל חפץ, העדות שלו הסתיימה, זהו. התביעה סיימה איתו אחרי 6 ימים, אין כלום. כלום לא מצאו. כלום. אין שום דבר שמחזק את התיק שלהם. שום דבר. בשביל זה הרסתם את החיים של האיש הזה? החיים של האיש הזה נהרסו. השם שלו נהרס, המשפחה שלו נהרסה, מצבו הכלכלי נהרס, הרסתם את האיש. בשביל מה? אין לכם כלום. תסתכל לאיזה מרחק הם מוכנים ללכת כדי לגרום לאדם להיות עד מדינה בתיק שההאשמה בו היא מה? תחשוב על מה, זה לא רצח, זה לא אונס, נגיד פרשת הצוללות, פרשה חמורה, נגיד, אבל זה לא זה אפילו. זה הסעיף, זה התיק הכי מאפן, הכי עלוב, הכי לא קשור לכלום, שאי פעם מוגש נגד איש ציבור בישראל, מתן שוחד בטובה לסיקור אוהד, איזה קשקוש מקושקש שתוך דקה קרס בבית המשפט. אז בשביל התיק הזה, הם מוכנים להרוס את החיים של ניר חפץ. ומה שמפחיד זה, שאתה יודע נדב, שאם יום אחד הם יצטרכו ממני משהו, או ממך משהו, הם יעשו לנו אותו הדבר. זה מה שמפחיד.
שזה מבהיל, זה באמת.
זה מה שמפחיד. והיום זה חפץ, מחר זה נדב, מחרתיים זה שי, והיום זה, אחרי זה זה נווה, ודבורה, ואורית בוקובזה, ועמליה פישר, וכולכם, חברים, תדעו, יום אחד, פרקליטות תצטרך משהו מכם, שתהיו עדים באיזה משפט של העירייה, לא יודע, שאתם מעורבים בו. תדעו, אתם יכולים לגמור כמו ניר חפץ, שבועיים בעינוי. עינוי, כדי שתהיו עדי מדינה. נחצה פה קו לא אדום, כי עם שחור. והעובדה שכל אבירי הצדק, הברוכי קרש למיניהם, לא משתוללים ואומרים, חבר'ה, חבר'ה, אם זה המחיר שאתם מוכנים ללכת כדי, המרחק שאתם מוכנים ללכת כדי להרשיע את נתניהו, אז נחצה פה קו אדום, תהיו ישרים, תהיו ישרים, כתבי משפט ופרשני משפט יקרים, תהיו ישרים, תגידו, חברים, זה פאול רציני. לפחות את זה תגידו, זה פאול. לא אומרים כלום. כלום!
אוקיי, אנחנו יודעים שהנדסת התודעה היא לא רק להבליג דברים, גם להצניע דברים, דיברנו על זה פה לא אחת. אתה תבדוק אם אתה יכול למשוך עוד כמה דקות, ואני מזמין את האורח
שלנו. לא, בדקתי, כתבתי כבר, ואמרו לי 8:30 אני מתחיל שיחת זום לצערי.
אוקיי, אז אני מצרף את האורח שלנו מיד, אנחנו נספיק איתו מה שנספיק, ולאחר מכן אנחנו, סליחה שאני קורא לפעמים, אתה מבין, זה דברים שאתה לא יכול לעשות בערוץ 14, מה אתה עושה? אתה צריך לקנות אף עכשיו באמצע שידור, זה אתה יכול לעשות בפודקאסט, אתה לא יכול לעשות בערוץ 14. עד שהאורח שלנו יצטרף, אנחנו לא נפספס ולא נוותר, ואני אומר לך כבר...
כמה ימים לעבירה?
בדיוק, זה מה שרציתי לומר לך, שאנחנו היום למעשה 2,642 לילות וימים, שעבירה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. אנחנו מקבלים הרבה הודעות על בכלל על מה שקורה איתו, לנו אין מידע יותר מאשר שיש לאחרים, לצערנו הרב מאוד, אבל אנחנו כמובן מתפקידנו ולקחנו על עצמנו ואנחנו מקפידים על כך, להציף את הנושא הזה בכל שבוע של עבירה, ואנחנו בתפילה, אנחנו בחנוכה.
אתה רואה את המספר?
כן, זה למעלה משבע שנים.
7.2 זה אומר, כן, זה 7 שנים ושלושה חודשים, האיש הזה יושב בכלא, זה לא יאמן. זה לא, לא בכלא, בשבי, לא יאמן, ואנחנו לא שם, קיבלנו ממנו עוד חיים, מילה אחת לא שמענו ממנו, לא אנחנו כמדינה, ויותר חשוב מזה המשפחה שלו, זה לא יאמן, זה לא יאמן.
זה אחד, באמת, זה אחד האירועים, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, מרוב שזה מזעזע וקשה למשפחה ובכלל, ואנחנו באמת לקחנו על עצמנו את העניין הזה. רגע אחד לפני שמצטרף לנו האורח שלנו, שאני אציג לך אותו, אולי אתה רואה אותו עכשיו אצלך, תראה אם אתה רואה אותו.
אני אצרף אותו אלינו לשיחה, הנה מוחמד, שלום מוחמד.
איזה כיף. מוחמד, אתה שומע?
אני שומע, איך אתם שומעים?
אני שמת אותו במרכז, כי ככה ראוי, אנחנו את האורחים שלנו שמים במרכז. תודה. אז אני אציג
ואגיד... תציג את מוחמד, תספר לצופים שלנו ולצופות מי יש.
אז קודם כל מוחמד, קביה, כיף שאתה איתנו, אחי, כיף אדיר שאתה פה, ואנחנו עוד לפני שאנחנו מציגים, אנחנו מתנצלים, כי שייקה צריך לברוח 8:30, אז אנחנו נספיק מה שנספיק, ואנחנו נמשיך, כי פה, אתה יודע, אנחנו נמשיך את זה בפרק ב' גם נעשה, אבל אני אגיד לפני הכל, שמוחמד הוא פעיל הסברה ומרצה על ישראל ברחבי העולם, עושה הסברה בקולג'ים, בהרבה מאוד מקומות שהוא ירחיב גם אחר כך, קמפיינר, יועץ אסטרטגי, עבד בחברה הערבית עם נתניהו, עשה מלא מלא דברים, באמת, אדם משכמו ומעלה, א' מי שלא עוקב אחרי מוחמד קביעה, אני ממליץ עכשיו להתחיל לעקוב. ושתיים, בכלל, אני רציתי קצת גם שתספר טיפה, טיפה יותר על הפעילות שלך, המדהימה ברחבי העולם ובישראל, ואחר כך גם לגעת, ככל שנספיק, על איזה 2-3 נקודות שמסקרנות אותנו עוד, אנחנו נוגעים בהם פה בפוד, אבל היינו רוצים לשמוע את הטייק שלך, כי אתה מבחינתי איש מקצוע משכמו ומעלה בעניין הזה, שבכלל מה קורה גם בתוך ישראל בנושא של החברה הערבית ואתגרים, אפרופו אתמול סכנין וברוך בדם, כן דגל חמאס, לא דגל חמאס, לא משנה, האווירה מסביב היא אווירה מאוד
היום,
מאוד...
היום בלילה צרורות בלוד, פשוט היום בלילה צרורות בלוד.
וגם אם נספיק קצת גם על הסכמי אברהם וזה, דברים שאנחנו גם פוזיטיביים כלפיהם, אבל קודם כל, מוחמד, מה העניינים אחי? איזה כיף שאתה פה.
בסדר גמור, האמת, העונג והכבוד כולו לי להיות אתכם בפודקאסט, כבוד גדול, אני ממש מודה לכם.
כבוד שלנו.
ויאללה, מאיפה נתחיל? מהמצבנו
איך התחלת, בעולם? איך הגעת, איך הגעת לרעיון או לצורך או לתחושה שאתה צריך לצאת ולהיות, אתה יודע, דובר ממש של ישראל?
אני אגיד לך מה. אני גדלתי בכפר בדואי. כל הבני המשפחה שלי שירתו בצהל, לוחמים וקצינים ביוחדות מובחרות. ואצלי בגיל 18 זה לא היה שאלה בכלל אם אני מתגייס או לא, השאלה הייתה לאן. ושירתתי בטייסת בחילוץ והצלה בחיל האוויר. ועשיתי 3 וקצת שנים, אחרי זה עבדתי קצת במשרד הביטחון, והתחלתי ללמוד. במסגרת הלימודים שלי אני נחשף בעצם למה שקורה בקמפוסים בהתחלה פה בארץ, ובהתחלה התחלתי פעילות שהיא מכוונת כלפי ערבי ישראל, לאו דווקא כלפי העולם. וכשראיתי, יש איזה מקרה מכונן בחיי שזה גרם לעשות כל הדברים האלה, שזה, למדתי במוסד חיפה, אני קורא למוסד ביר-זית, מרוב הפעילות הפוליטית שיש שם, ומרוב דגלי פלסטין בפעילות הזו.
אגב, ראינו עד שבוע, ממש אתמול לדעתי תמונות באוניברסיטת תל אביב, מלא דגלי פלסטין באיזה אירוע, ראית את זה?
ראיתי את זה, כן.
אגב, האם אתם יודעים שבלונדון, באנגליה, עבר חוק השבוע, שאסור להניף דגלי חמאס כעם ארגון טרור? אסור להניף באנגליה דגלי חמאס? אני ליד הבית שלי, אני גר ליד פורדיס, כן? לא אחת, אני נוסע ואני רואה דגלי חמאס מתנוססים
שם. רגע.
יגידו לך שזה לא דגלי חמאס.
בסדר. לא, אבל יש פה באמת, עכשיו אני, אתה יודע, אף אחד לא יכול לפקפק בישראליות שלי.
אין ספק, אין ספק.
דגלי חמאס ודגלי התנועה האסלאמית שיש נמצאים היום על המסגדים, זה אותו דבר, אתה לא מצליח להבדיל. עכשיו, זה כמובן אתה משורר, יש כאלה שאומרים שזה זה, אומרים שזה זה.
לגיטימי.
נחזור לאוניברסיטה.
כן.
יום הזיכרון של יום השואה, יש את הצפירה בשעה 11, אני עומד דקת דומיה, אני ועוד חבר דרוזי, ופתאום אני רואה אצבע משולשת לכיווננו מהצד של ה... פעילים של תא בלד, ואז הלכתי אליהם, מה אתם עושים, וזה כמעט היה מכות. ואז הבנתי שיש, ואחרי זה בלימודים, אני למדתי מדעי המדינה מזרח תיכון, בוויכוחים שיש בכיתה, ובזה אתה מבין שיש פה איזו דיסאינפורמציה ענקי, גם אצל ערבי ישראל לגבי המדינה. הרי יש הרבה שמקדים את עצמם עם פלסטינים, לא מכירים בכלל מדינת ישראל, ואז אמרתי, אתה יודע מה, בוא נתחיל לעשות איזה משהו שיחבר את ערבי ישראל למדינה ולממסד פה. אז בדיוק בלד יצאו בקמפיין נגד גיוס העדה הנוצרית לצהל, צהל מבסטל, אני באת, עשיתי קמפיין נגדי, צהל כן שווה את התרומה, בואו נתרום לצהל, הייתי גונב קצת מדובר צהל, קצת מכל מיני דפים ישראלים בפייסבוק, ומעלה. מהר מאוד שאני רואה שהדף והפעילות שלי זוכה לחשיפה דווקא בעולם הערבי. והרבה אנשים פונים אליי, מעיראק, לבנון, סוריה, מכל מקום, מכל המזרח התיכון, ואז התחלתי לדבר איתם. ויום אחד אני ביקשתי מי זה עיראקי שיעשה לי, יעשה איזה ג'סטה, עם מדינת ישראל, ואני פה, תרשו לי להגדיר אותו כקצת עשה דבר פסיכי, שהלכת, לקחת הדרכון שלו, הדרכון העיראקי, ועמד על אחד הקשרים הכי מפורסמים של אחי דקל, ושם שלח דרישת שלום למדינת ישראל, ובסוף אמר, עם ישראל חי בעברית, והסרטון הזה זכה לחשיפה מאוד גדולה, ואחרי זה, בזכות הפעילות הזו בניו-מדיה, התחברתי לכל מיני ארגוני הסברה, והתחלתי להסתובב בעולם, בקמפוסים, ולספר על הסיפור שלי כערבי ישראלי, שרתי צהל.
אני חייב להבין, תראה, אני עברתי בישראל בתור יהודי מקבוצה פוליטית אחת קטנה, לתמוך בקבוצה פוליטית אחרת, סך הכל בתוך המרכז נעתי, בין שמאל מרכז לימין מרכז, מה זה הליכוד? זה ימין מרכז. ותקשיב, אני חיים שלי, הם לא חיים מאז המהלך הזה. איך אתה, שבתוך החברה הערבית, אנחנו יודעים שהיא טיפה פחות סובלנית, כן? לדברים ולטקסטים כמו שאתה משמיע, איך אתה עושה את זה, א' וב', איך היומיום שלך נראה, איך אתה מסתובב ברחובות, האם אתה מרגיש שאתה עושה את זה בעין הפרעה, או לחלופין, גם חייך הם לא פשוטים.
אני אגיד לך מה, קודם כל אני לא סופר אף אחד, בוא נתחיל מזה. אתה אומר החברה הערבית, החברה הערבית, אני גם הולך בגישה והולך בנורמות שיש בחברה הערבית. אתה מאיים, אני מאיים חזרה, אני פועל חזרה, לא מאיים. וככה זה עובד. וברוך השם, אני בא מכפר בדואי, בא משבט, מחמולה מאוד ידועה, ומי שרוצה להתעסק, פדל. לכן, הבדואים זו הייתה הגישה שלהם.
אתה עוד לא פגשת את חמולת גולדן, חביבי, אתה יודע מה זה חמולת גולדן?
כן, אבל אתה צוחק, ואני אמרתי את זה בכוונה, בדרך כלל אני לא אומר את זה, אבל זה מה שהולך בחברה הערבית. הבדואים מאז ומתמיד התגייסו לצהל, שורתו בצהל, וכולם יודעים את זה, לכן אף אחד לא נוגע בהם, ואף אחד לא מתקרב. ומי שהתקרב, מי שיעז בעבר, המשטרה פשטה עליו ביתה, ועשתה את מה שצריך לעשות. ובביטחון האישי אני לא מכיר ראש. אבל פה אתה נגעת במשהו, דווקא אני מקבל דברי נעצה, מהצד שאתה עברת ממנו הרבה יותר מהשאר בערבית.
ברור, קל מוחמד, הייתי אומר לך את מרוסיקה.
אני אומר לך מה, יש הקבוצה שאתה עברת ממנה, הם חושבים שהם אפוטרופוס של החברה הערבית של ערבי דת ישראל. אתה מבין, אתה ערבי, אתה צריך לחשוב ככה, ואתה צריך לחשוב ככה, אלה גזענים, אלה קצינים, ואתה צריך ללכת נגדם וכל הדברים האלה. עכשיו אני אישית כמוחמד, עד לפני 3-4 שנים, או בוא נגיד 5 שנים, הייתי א-פוליטי, לא עניין אותי שום דבר. אמרתי, ימין ושמאל זה עניין של יהודים, עזבו אותי בשקט, אני ערבי, יש לי את הצרכים שלי כערבי. ואז כל העניין של התיקים של נתניהו והחקירות של נתניהו, והתחלתי, התחלתי לראות את דרוקר, ואני פה מודה לו שהוא את אהבתי ואת הערכתי והתמחתי בבנימין נתניהו, זה בזכות דרוקר. ערבי ודרוקר, וכשהתחלתי לראות שהם מחפשים את הבן אדם, עזוב, לא מקצועי, לא מחפשים אותו על מה שהוא עשה, מחפשים אותו אישית.
רגע, מוחמד, אני עיתונאי, יש לנו כותרת, הכותרת הולכת ככה, מוחמד כעבי, הנקודותיים, רביב דרוקר הפך אותי לביביסט. יש לנו כותרת.
אגב, אמת, אמת. אני נזכר בשיחתנו עם יאיר נתניהו, שאמר משהו דומה, נדמה לי על גיא פלג.
גיא פלג הפך, הוא אומר, גיא פלג הכניס אותי לחיים הפוליטיים. עד אז לא הייתי עסוק בכלל בזה. אז רביב דרוקר הפך אותך לביביסט, כל הכבוד, אוקיי.
אמת, אני לא רציתי, ואחרי זה התחלתי לראות על מה הם מדברים, התחלתי לחקור, לבדוק מה מומי, ואז אני רואה שיש לנו פה מנהיג גדול, וכולם מחפשים אותו על שטויות. אתה מבין, במקום שיתעסקו בעיקר, מתעסקים בתפל, ואחרי זה אני מתחיל להבין, כשאני מתחיל לחקור ולקרוא ולהבין ולשוות דברים, מה שעושים לנתניהו, למה שעושים דברים אחרים, מקומות אחרים, שלא עושים במקומות אחרים, סליחה, זה אז אני אומר שהבן אדם וואלה פה צודק, ואז אני באמת מתחיל להעריך
רגע, וכשאתה נוסע לאוניברסיטאות בעולם, וכנסים, ופוגש שם פלסטינים, ומוסלמים, איך הם מגיבים אליך?
קודם כל, הרבה פעמים בהתחלה, כשהם רואים אותי, מקבלים את השוק של החיים ואומרים שאני יהודי שמתחזה לערבית. ואחרי זה אני צריך להסביר את עצמי, וצריך להוכיח שאני ערבי. אז אני אתחיל לדבר במבטא ערבי, ובשפה ערבית, ואז מוסף להם את הדרכון והכל. עכשיו ה-BDS, ארגוני ה-BDS ו-GP וכל ארגוני החרמות נגד מדינת ישראל בעולם, הם מצליחים רק, מתי שהם מצליחים, מצליחים רק לסיבה אחת, שאין מספיק ישראלים או יהודים שמתעמתים איתם בקמפוס. הרי הם אין להם שום מושג על מדינת ישראל, והם לא יודעים שום דבר על מדינת ישראל. מה שהם יודעים זה מה שהם אכילים אותם. וכל העובדות שיש להם עובדות שקריות, הם לא מחוברות למציאות. ועכשיו כשאני בא, כשאני בא כערבי ישראלי, ומתעמת עם העובדות שלהם, ועכשיו הם, כשאומרים לערבי, מדינת ישראל, מדינת אפרטהייד, וערבים אין להם, אין להם זכות הצבעה, ואני אומר, היי, אתם שקרנים, אני ערבי ישראלי, ואני מצביע, ויש לנו 15 חבר כנסת בכנסת, ויש לנו עכשיו גם שרים, וככה וככה, אז אתה מוציא אותם מדעתם. ואחרי זה הם מתחילים לתקוף אותך מילולית והכל, כי אז, ואז אתה מתחיל להבין שאין להם מה להגיד ואין להם מה לתגוב, ואתה מנצח אותם. ולכן אני אומר, מדינת ישראל הייתה מצליחה, הרי דיברנו על זה, אני ונדב לפני, הקרב היום אנחנו כבר לא נלחמים, לא על אדמות ולא על כלום, הקרב הוא על התודעה.
נכון.
ואם מדינת ישראל משקיעה מספיק בתודעה בתוך הקמפוסים, אתה לא תהיה לו הבידס, אנחנו גומרים אותם. ואת האמת, התחלנו לייצח אותם, וזה בזכות מדיניות
החוק. מוחמד, אתה יודע איך נתניהו התחיל את הקריירה הפוליטית שלו? כמסביר בקמפוס. הוא למד ב-MIT בבוסטון, ושם גייס אותו מישה ארנס, הוא אמר, תקשיב, יש לנו בעיה קשה בקמפוסים, יש שם הרבה גורמים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים, אתה יודע אנגלית מצוין, אתה אדם רהוט, תסביר עבור ישראל, תקבל כמה גרושים. ונתניהו עבר באוניברסיטאות במזרח, ולמעשה ככה הוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו. אז מוחמד, אולי גם אתה תגמור בתור ראש ממשלה, מי יודע? וגם נאשם בשוחד
והפרת אמונים.
תגור.
לך תדע, זה יכול לקרות. הרי היום אנחנו חיים במדינה שכל אחד לא בא בטוב בעין לכל מיני גורמים, אז הוא יכול למצוא את עצמו על דוכן האשמים או הנאשמים או תחת חקירות. וצר לי, צר לי, באמת צר לי שזה המצב, ואני לא אומר שהכל זה ככה, אבל בעניין של בן אדם אחד אנחנו רואים שזה כל כך ברור, ורואים את זה מול העיניים, ברגע שיש, אתה יודע, הפשיעה גואה בחברה הערבית, ויש הרבה מה לטפל, ויש הרבה מה לעשות, כאילו אנחנו משקיעים כל כך מיליונים, ושולחים איזה חוקרים לסרילנקה, לא יודע לאן, בשביל לקחת, לגבות איזה עדות, אחרי שהעתיק הוגש, והמיליון המילה אתה יכול לשים אותם לפענח תיק של רצח או תיק של אונס או של דברים אחרים. רבא, כאילו, תתחיל להתעסק בדברים המעניינים. וזה המצב, וזה חורה לה. אז לכן אני אומר שאנחנו, אני וכל אחד שחשובה למדינה, מדינת ישראל חשובה לי מאוד, כמו הרבה אחרים. אז אנחנו צריכים לשמיע את הקול שלנו, להתחיל לפעול.
אני רוצה, מוחמד, להספיק איתך עוד לפחות שני דברים, ויכול שאנחנו נעשה גם טייק טו לעניין הזה, כי...
כן, זה שווה
הרחבה. הבעיה הכי דעת ששי צריך לקפוץ למשהו, אבל אנחנו
נעשה... אגב, אתם יכולים להמשיך שניכם, נראה לי שהקהל שלנו ישמח.
אז אני רוצה להספיק עוד שני דברים, ואחר כך אנחנו מקסימום גם נעשה טייק טו. אחד, זה הנושא של רם המשותפת, ומה שקורה עכשיו בחברה הערבית והייצוג שלה בכנסת, שאני אשמח מאוד לשמוע את דעתך ואיך אתה רואה את הדברים, גם מבחינה פוליטית, כמי שמצוי בעניינים ונמצא ומבין את המשחק הפוליטי. ואחרי זה אני אשמח גם להתייחסות שלך, שעוד נספיק ככה לפני ששייקי יברח, לגבי הסכמי אברהם, ואיך אתה רואה את החיבוריות של זה. אני הייתי בבחריין, אנחנו רואים מה קורה בשותפות הזאת, זה באמת, זה דבר כל כך מבורך, שכאילו טיפה מוצנע, ומי שזה אז לוקח את הקרדיט, אני פחות בענייני קרדיט, יותר בעניין של הפוטנציאל במה שקורה, אז גם על הקטע של רעה המשותפת והפוליטיקה והייצוג של הערבים, וגם העניין הזה, אם תוכל לתת את הטייק שלך, אני סקרן.
אני אגיד לך מה, אם מה שעושה רעם, הייתה עושה מפלגה אחרת, שאין לה את העבר של רעם, מצב ערבי ישראל היה טוב מאוד.
תסביר, מעניין.
היום רם, היא באה מהתנועה האסלאמית, הייתה, אנחנו יודעים, הייתה מחוברת לתנועה האסלאמית של הפלג הצפוני, והתפצלו בגלל הוויכוח הזה.
היית סלח.
בדיוק כל הסיפור הזה, והמקור זה האחים המוסלמים, וכל זה. עכשיו, התנועה האסלאמית, אין הפלג הצפוני, אין הפלג הדרומי, אולי עד עצם יום, היום הזה, הם תורמים ורוסים כל מיני פרויקטים למען עזה. עכשיו, אני כמוחמד, שהיה לוחם בצהל וזה, אין לי שום בעיה עם עזה. האזרח הפשוט הוא קורבן של החמאס. אני רוצה לעזור לו. אבל לבוא ולתת כל כך הרבה כספים, מיליונים, לעזה, ואתה לא יודע לאן הכסף הזה הולך, עם זה יש לי בעיה. לבקר משפחות של מחבלים, ולתת להם תקציבים וכספים. עכשיו, אני לא אומר על תקציבים קואליציונים, זה לא מעניין אותי. אני אומר גם לפני, מה שעשו לפני, יש לי בזה הבעיה רצינית. עכשיו, אני
כחייל... על המתקדות, לזה אתה מתכוון.
בדיוק. אני חייל משוחרר. אני יש לי הטבות ותנאים מהמדינה בגלל שעשיתי שירות צבאי. היום אני, כשאני רוצה לבוא ולבקש את הטבות האלה והדרישות האלה, אחד, מי שתמך במחבלים ומי שרוצה להגדיר אותי כמוני, כמו כל אחד אחר, שהולך ואומר, כאילו, תומך בחמאס ובשומר החומות, מנסה לעשות לינצ'ים נגד יהודים, אז אתה לא יכול לשים אותי באותה סירה. לכן אני, אחד כמו מסור אבס, לא יכול לבוא ולייצג אותי. עכשיו, אם היה בא מישהו אחר, לא מסור אבס ולא רם, מישהו אחר שאין לו את הרקורד של מסור אבס, אלא יש לו רקורד של לבוא ולשלב ערבי ישראל ועשה פעילות חברתית למען שילוב ערבי ישראל בחברה הישראלית.
אבל מנסור אבס אומר כל הזמן שהוא נגד מחבלים, והוא נגד זה, כאילו מה...
מנסור אבס בחיים לא אמר בפומבי, אני נגד חמאס או נגד מחבלים, הוא אומר, אני מגנה.
רק לפני שבוע, מתי זה היה, רצח בירושלים, שבו נרצח יוסף קיי, ועוד שלושה נפצעו, אחד קשה, מי שביקש מהבאס, תגנה. אז הוא בעברית אמר, אני מגנה אלימות באופן כללי, זה כמו לומר, אני מגנה את מחלת הסרטן, גם אני מגלה את מחלת הסרטן, מה אמרת בזה? ואמרו לו, תגנה בערבית, תגיד משהו בערבית, הוא אמר, לא, רק בעברית לציבור היהודי, נכון. וגם אז אמירה כללית. נכון, זאת אומרת, אפילו נכון. לגנות רצח של אדם שסתם הלך ברחוב וירו בו, סתם הלך ברחוב יוסף קיי, לא עשה כלום.
נכון, אז המצב של ערבי ישראל התחיל להשתפק, כשמסור אבס, או לא מסור אבס, מישהו אחר יבוא, יגיד, אני נגד חמאס, אני נגד חיזבאללה, אני נגד זה וזה, ואני מגנה רצח, ואני מגנה ומגנה, כאילו, הדבר הזה. עכשיו אף אחד לא מבקש ממנו להיות מכונת גינויים, אבל כשזה קורה, תהיה מספיק גבר ומנהיג, ולעמוד על שלך ולהגיד 1, 2, 3. הרי האם אתה רוצה לשלב את החברה הישראלית, את ערבי ישראל בתוך החברה הישראלית, אתה לא יכול לשלב אותם ומפחדים לגנות את זה ולגנות את זה, וזה בסדר וזה לא. או שאתה הולך על כל החבילה, או שלא.
אגב, אבל שלא את מנסור עבאס, בפרעות בלוד והכל, לא שמעתי מנהיג אחד, אולי ספורדית, אבל כקהילה, כקהל, כמגזר, המגזר הערבי והמנהיגים שלו לא אמרו מילה נגד.
אני אגיד לך מה קרה. זה נכון, אין הרבה שגינו, יש כאלה שגינו, אבל אין הרבה, אבל המבצע שומר החומות הוא נצבע בחברה הישראלית, בצבעים של אל-אקצה, מסגד אל-אקצה. ומסגד אל-אקצה זה הסיסמה המנצחת של הגורמים הקיצוניים בתוך האסלאם, התנועת האסלאמית בתוך מדינת ישראל ובתוך החברה הערבית. היום תבוא ותדבר עם החברה, עם ערבי ישראל, על פלסטין וזה, זה לא מעניין אותם. אבל ברגע שאתה תגיד להם, אל-אקצה או משהו, זה טרמינולוגיה מנצחת. ומי שישתמש בה, הראשון שישתמש בה, זה חאג' אל-אמין אל-חוסייני, ועד היום, כאילו, משתמשים בה, אפילו עד המבצע האחרון. אל תעשה, כאילו, אל תגיד לה את זה, רק תגיד להם את מסגד אל-אקצה בסכנה, ואת הסיסמה הזאת, ואתה כבר משלהב ומלהיט את הרוחות בחברה הערבית. לכן אף אחד לא רוצה לקחת, להכניס את עצמו לתוך הדיון והוויכוח הזה לגבי אל-אקצה, כי אל-אקצה בשביל כולם זה גבול ואי אפשר לגעת.
סבבה, אל-אקצה קדוש, גם לנו יש מקומות קדושים, הכותל קדוש לנו וכו' וכו', הכל בסדר. אני רוצה לשאול אותך, אבל תגיד, אני מכיר המון 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 ערבים ישראלים, ויש לי הרבה חברים ערבים ישראלים, גם למדתי איתם וגם עבדתי איתם, ואני גם שכן של הרבה מאוד וזה, אני ממש, ואני אומר לעצמי, הפער בין האנשים שאני פוגש, שמה שמעניין אותם זה חיים אזרחיים, רוצים פה לחיות בסך הכל, לגדל את הילדים, לשלוח את הילדים לחיים שהם יותר טובים, לעומת הנציגים בכנסת שעסוקים רק בדבר אחד, פלסטין, 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 פלסטין. תסביר לי גם, אם גם הפער הזה שאני מרגיש וחווה הוא נכון גם ברחוב, ואם הוא נכון, ומרבית הציבור הערבי דואג יותר לחיים הרגילים שלו, שכמו כל אדם נורמלי, למה הנציגים שלהם בכנסת עסוקים רק בדבר אחד?
אני אגיד לך מה. היום מנסור עבאס, אם היה מתפצל מהרשימה משותפת, ולא אומר שאנחנו חייבים להיות חלק מהקואליציה, ואנחנו חייבים להיות חלק מהמשחק הפוליטי הישראלי, הוא לא היה מקבל 30,000 קולות. הוא קיבל את ה-150, לא יודע, 160 אלף קולות, רק בגלל שהוא אמר, אני חלק מהמשחק, אני לא בכיס של זה ולא בכיס של זה, ואני רוצה להיות חלק מהקואליציה.
מעניין, אגב, זו תובנה מעניינת מאוד.
אז אותם אנשים שאתה דיברת עליהם, שאנחנו רואים את הפער, הם באו והצביעו למנסור עבאס. לא מתוך אמונה באג'נדה של התנועה האסלאמית, אלא הם רוצים להיות חלק מהמשחק, הם רוצים להיות חלק מהקואליציה, הם רוצים להשפיע. עכשיו, מה שנשאר לנו זה הבס של הרשימה המשותפת, זה הבס של שלושת המפלגות שנותרו, שזה אחמד טיבי, שבלד וחדש. וזה הבס שלהם, בס חזק, ואין מה לעשות, זה הרבה שנים הם בונים את הבס הזה, וזה, בסופו של דבר, זה 200,000 קולות של שלושתם, 200,000 קולות של שלושתם ביחד. והם כל פעם, ברגע שיש בחירות לכנסת, הם שחקים על הפן הרגשי. אתה צריך להצביע לבין ערב, כמוך, כמו, הוא מבין את הכאבים שלך, הוא מבין את זה, ומתחילים לעשות את, את הבוקרי יישובים שלהם, ואת החוגי בית וכל הדברים האלה. והם משחקים על, 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 על העניין הרגשי. רגע יבוא ערבי וישמע את הדברים האלה, והוא לא כזה מחובר למציאות הישראלית, הוא לא כזה מחובר למה שקורה, ולא זה בעיקר. אז הוא מאמין לדברים האלה. ויש להם גם דור צעיר, של תנועות של, 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 של צעירים, של סטודנטים, שהם עושים את העבודה שלהם ומאמינים באג'נדה שלהם, כמו הקומוניסטים, כמו החדש, כמו בלד, הלומניסטים יותר, והם הולכים ב, 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 בדרך הזו. אבל עכשיו, ודרך אגב, מי שמצביע מערבי ישראל זה כמה הגענו, 43%, כאילו זה הבס שמצביעים דרך כלל, תוציא מהם את אלה שהלכו ממנסור עבאס וכאים לא מאמינים בדרך של הרשימה המשותפת, ותוציא מהם את אלה גם שמצביעים מפלגות ציוניות. אני לא יודע אם אתם יודעים שכמעט 50-60 אלף קולות בבחירות האחרונות הלכו למפלגות ציוניות.
הליכוד מביא את המספר הכי גבוה לדעתי, אבו יאיר.
נכון, אבו יאיר קיבל את המספר הקולות הכי גבוה בחברה הערבית, המפלגה הציוניות הכי חזקה בחברה הערבית זה הליכוד. ובחירות לפני קיבלו כמעט 120 אלף קולות מהחברה הערבית, זה למפלגות הציוניות. אז
מתי, אבל מוחמד, תראה, ואני חייב לסיים עוד דקה ממש, כי מתחילה כבר שיחה בלעדיי שאני חייב להשתתף, ונדב, אתה מוזמן להמשיך איתו, זה בסדר.
לא, אני אגיד לך מה, כי מכיוון שלא מצינו, ואני רוצה עוד להרחיב, אנחנו נסיים תכף את החלק הראשון, ואנחנו גם נמשיך בעוד חלק נוסף, הכל בסדר, נעשה את זה בנחת. מוחמד, אנחנו עושים את זה בפנן, אין לנו...
אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אתה עובד בייעוץ תקשורתי, ואתה בזמן האחרון פוגש הרבה מאוד את, אתה יודע, את ההיבטים התקשורתיים של הסיפור הזה שאנחנו מנסים לספר פה כולנו ביחד. מה אתה חושב המהלך התקשורתי הנכון מול ערביי ישראל, כדי באמת לעזור לנו ולעזור להם להתחיל ולייצר פה חברה אחת של אנשים שרוצים דבר אחד, לחיות פה בסך הכל בשקט ובשלום אחד עם השני?
אחת, או בעיקר הבעיה המרכזית והזה, של ממשלת ישראל בשנים, ב-10 שנים האחרונות, שעשתה, אחת הטעויות שעשתה כלפי החברה הערבית, זה שהיא לא יחצינה את עצמה ואת ההישגים שעשתה כלפי החברה מספיק. הממשלה והמדינה נתנה כל כך הרבה, אבל לא יחצינה את זה. ומי שעלה טרמפ על זה ולקח את הקרדיט, זה הייתה הרשימה המשותפת. מה, 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 מה זה שווה אם אני נותן 15 מיליארד תוכנית 922 לחברה הערבית, ואני נלחם והשרים שלי, כחלון ובנימין, אתה נותנים 15 מיליארד לחברה הערבית, בסוף איימן עודה ואחמד טיבי באים לזה, הנה, יבין לכם 15 מיליארד. אתה מבין? ויש אנשים, הם לא מבינים שאחמד טיבי, הם לא חלק מהקואליציה, הם אופוזיציה, והם כל הזמן אאוטסיידר ולא קשרים, ומי שנותן תקציבים זה הממשלה. ומי שעומד בראשה והשר האוצר שלו, הם חושבים שבאמת, איימן עודה, ואחמד טיבי הביא את את ה-15 מיליארד האלה.
זה מתחבר לי מה שאתה אומר, סליחה שאני קוטע, כי יהיה לנו עוד פרק ב', אבל זה מתחבר לי, ומזה אולי ננסה לסכם עם איזושהי הערכה שלך, ולא הגענו עדיין לאמירויות ולהסכמי אברהם, נגיע לזה עוד בהמשך, בפרק ב' שנעשה, אבל זה מתחבר לי רגע לסגירה לשי, ואז אנחנו נסחום, ואז אחר כך אנחנו נעשה גם בהמשך, בשבוע הבא או בהמשך בזאת השם פרק ב'. אם היום מתקיימות בחירות להערכתך, איפה רם ואיפה המשותפת יושבים מבחינת מנדטים?
הם הולכים ראש בראש על 4-5 מנדטים. זה, כי ברגע שהם מפוצלים אין מצב שאחת מהם תקבל יותר, כי הם מתקוטטים אחד עם השני וזה מוריד להם. אבל פה אנחנו נראה הפתעה דווקא במפלגות הציונות שיקבלו קולות בחברה הערבית, כי עכשיו במפלגות מפלגות הציונות מתחילים לזהות את הפוטנציאל האלקטורלי שיש בחברה הערבית, וכולם רוצים ללחם עליו, ויש על מה לדבר שם, מבחינת הערבים.
מעניין מאוד.
מרתק.
מעניין מאוד.
מוחמד, אנחנו אומרים לך שלום ולהתראות, כי אנחנו נתראה עוד. אנחנו עוד נתראה, ובקרוב נעשה חלק ב' כי אתה מרתק אותנו.
אנחנו נעשה.
יש לי עוד הרבה מה לדבר איתך.
נכון, כי גם אני רוצה עוד גם על הסיפור האישי שלך, וגם על מה קורה קצת בחול, וגם על הנושא של הסכמי אברהם, שעסקנו בזה, אני חושב, מנקודת הפתיחה של הסכמי אברהם, אנחנו מלווים את זה מכל מיני זוויות, אני מאוד רוצה לשמוע את הטייק שלך על זה. אז אנחנו כאילו עושים עכשיו פאוזה, כי אנחנו ניפגש שוב, כי שייק יש לו את הריצה שלו קדימה, אבל אנחנו נרוץ ונשתמע. אז אנחנו נסחום את פרק מספר 56, זה יהיה א', כי מוחמד עוד יחזור אלינו, אבל כבר נגיד תודה רבה לכן ולכם, לצופות, לצופים, מאזינות, מאזינים, לרני אשל, נאמבר 1 שלנו, שעורך, מפיק, ממקסס, עושה את כל הדבר הנהדר הזה. שייקה, עוד הזדמנות להגיד לך בהצלחה רבה בתוכנית.
אני יכול לסיים במשפט אחד שחשוב לי לומר?
בוודאי.
אני מאמין לעידית סילמן. רגע, שכחתי מילה. לא, אני לא מאמין לעידית סילמן. זהו, היה חשוב לי לומר את זה, לסיים את זה.
אני בטוח דווקא שאתה מאמין לה, אני לא יודע מה גרם לך.
אני מאמין, לא, בעצם לא מאמין לעידית סילמן.
אבל דנה וייס עשתה כתבה, אבל...
כן. אם דנה וייס עשתה כתבה, זהו. אין צורך עכשיו אגב במשפט אגב, חבל שהיא לא עשתה כתבה על נתניהו וגמרנו עם זה. היינו חוסכים את כל המשפטים האלה, דנה וייס אמרה, זהו, נגמר העניין.
גם הטקס.
מוחמד, אתה אדם מרשים מאוד, ואנחנו עוד נשוחח איתך.
אנחנו עוד נמשיך את זה. מוחמד, תודה רבה רבה, ואנחנו נעשה את הסבב ב', וזה באמת הזדמנות להגיד תודה לכן ולכם, ואנחנו ביוטיוב ובפייסבוק ובספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט, ואיפה לא, ובקאביה ובשעריים ובבנימינה, איפה לא, באור עקיבא. ובמרון, על הכיפה. אז תודה רבה לכן ולכם, שיחת רגע פרק 56, שייקה, סלמת.